אבות, פרק ב', משנה אני עוד לא יודע. כן, סוף משנת רבי אלעזר אומר, במהדורה שפה לפניי זה משנה י' ד', אבל יש עוד שני מספורים אחרים, כך שקשה לדעת. טוב, התחלנו ללמוד, רבי אלעזר אומר, הווה שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, או לאפיקורוס. יש כמה דברים שהשארנו לא לגמרי ברורים. אם אני שקוד ללמוד תורה, האם מכוח זה אני יודע מה להשיב לאפיקורוס, או שני מקצועות? יש שני סוגי פירושים. יש פירושים שאומרים, אם תהיה שקוד ללמוד תורה, ממילא תדע מה שתשיב לאפיקורוס. יש אומרים, לא. אתה צריך להיות שקוד ללמוד תורה, אבל זה לא פותר אותך מלדעת מה שתשיב לאפיקורוס. לכאורה, למה זה חשוב להשיב לאפיקורוס? שתי סיבות. א', כי גם אתה אפיקורוס. הרי זה נורמלי להיות אפיקורוס, וכי יש אדם שאין לו שאלות. אז אתה צריך לדעת מה תשיב לעצמך. ב', יש מצוות השבת אבדה. הרי האפיקורוס איבד משהו, צריך להשיב לו את מה שהוא איבד. אז דע מה שתשיב לאפיקורוס, צריך להשיב לו את אבדתו. כי הוא נורא מסכן. האפיקורוס. אבל יש בעיה לגבי האפיקורסות. מצאנו ביטויים שונים. יש ביטוי פה. דע מה שתשיב לאפיקורוס, כי האפיקורוס זקוק שישיבו לו תשובה. יחזירו אותו בתשובה. תשיב לאפיקורוס, הוא צריך לחזור בתשובה. מצד שני נאמר, כל באיה לא ישובון. כלומר, מי שבא לידי אפיקורסות, לא יכול לשוב משם. אז כנראה שיש שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שיש עליה תשובה, יש אפיקורסות שאין עליה תשובה. את זה מבאר באריכות רבנו נחמן מברסלב, בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן, בחלק הראשון, בתורה סמך דלת, המכונה בשם בו אל פרעה. שם אנחנו לא, כמובן לא נלמד את כל הדברים האלה, אנחנו, אם היינו רוצים ללמוד את הדברים שם, היינו צריכים שיעור בפני עצמו, אבל יש שם כמה עקרונות שמה שיוצאים מזה. מה המשמעות שישנה אפיקורסות שאפשר להשיב עליה, וממילא גם אפשר לחזור ממנה בתשובה, ושיש אפיקורסות שאי אפשר להשיב עליה, וממילא אי אפשר לחזור ממנה בתשובה. מובנת השאלה? מה? מה לא? מה לא מובן? מה לא הבנת ממה שאני אמרתי? למה מלכתחילה יש שני סוגים של אפיקורסות? לכאורה, היה צריך להיות שכל אפיקורסות, או שאפשר לשוב ממנה, או שאי אפשר לשוב ממנה. כן? זה בעצם, מה שאתה שואל, זה בעצם מה שאני שואל. אז אם כן, הבנת מה שאני שואל. יפה. נאמר ככה. מתי יש תשובה? כשיש שאלה. אבל כשאין שאלה באמת, אז גם אין תשובה. למשל, אם אני שואל אותך, תגיד לי, כמה עולה קילו מלפפון? יש איזה תשובה? 4 שקל. יש שאלה, יש פה תשובה. האמת היא זה לא נכון שזה 4 שקל, זה 4 שקלים, אבל זה גם טוב. ו... יש שאלה שאין עליה תשובה. למשל, האם האור של הפלורסנט הוא מר או מתוק? למה זה מצחיק אותך? למה זה מצחיק? הנה, זה מעניין אותי. למה זה מצחיק?
כי אין לזה תשובה ברורה,
כי אין שאלה. יפה, זאת אומרת שאין פה שאלה. כיוון שאין שאלה, גם אין תשובה. לכן זה מצחיק. ברור. אבל יש בעיה. השאלה, מהו הטעם של הפלורסנט, של אור הפלורסנט, זה אני יכול לשאול בצורה הרבה יותר מתוחכמת, בצורה מאוד מאוד חכמה, באופן שאפשר לשאול שאלה לא חכמה, בצורה חכמה. וזה נקרא חוכמה שאינה חוכמה. שאף על פי שאינה חוכמה, אבל בעיני המעיין זה נראה דבר עמוק, ולכן אין לו תשובה על זה. למשל, אני אסביר את זה כך. יש דעות בלתי נכונות, אבל שהיסוד שלהן הוא נכון. למשל, אדם אומר, זה מאוד חשוב, השלום. מי לא מסכים? כולנו מסכים. ולכן, חייבים למסור 3/4 של ארץ ישראל, לפחות, לידי אויבינו צמאי אדם, כי ככה יהיה שלום. טוב, אז מה פה הבעיה? יש פה בעיה של בלבול בערכים, אבל הערך של השלום הוא ערך אמיתי. אפשר פשוט להחזיר את הערך של התועה הזה למקום הנכון, ואז הוא יבין שאף על פי שהוא דבק בערך אמיתי, שהוא ערך השלום, אבל זה לא סותר, או שזה עשוי לסתור ערכים אחרים, וצריך ללמוד את סולם הערכים. זה נקרא אפיקורסות שיש עליה תשובה. לעומת זה, יש אפיקורסות שאין עליה תשובה, זה פילוסופיית האבסורד, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, האומרת שאין שום ערך לשום דבר. כן, זאת אפיקורסות שאין עליה תשובה. מעשה, דוגמה לדבר הזה, טוב, לא חם לכם פה? אני חושב שאתם מתבשלים נורא, נכון? אז למה אתם לא מפעילים את המעברר? לפחות את המעברר. מה? הוא דלוק? כן? הוא דולק? יפה. אולי אפשר את החלונות, משהו? החלונות פתוחים? טוב, זה מה יש. צריך מסירות נפש בשביל לימוד תורה. אז איפה היינו? כן, כן, בספר תהילים. ספר תהילים, בפרק א', נאמר, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, קים בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. אם נשים לב, מוזכרים פה 4 סוגי אנשים. הרשעים, החטאים, הלצים, והצדיקים. אני חוזר. הרשעים, החטאים, הלצים והצדיקים. אז כמה יצא לנו? 4. אחר כך, מה קורה לאנשים האלה? אז לצדיק נאמר, והיה, כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אז אם כן, אנחנו יודעים מהו גורלו של הצדיק. אחר כך, לא כן הרשעים, כי אם כמות אשר תדפנו רוח. אם כן, אנחנו גם יודעים את גורלו של הרשע. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אז אם כן, אנחנו גם יודעים את גורלו של החטא. וגם של הרשע. אם כן, אנחנו עכשיו יודעים את הגורל של הצדיק, של הרשע ושל החטא. מה חסר? הלץ. לא כתוב גורלו של הלץ. השאלה היא מדוע? כי הלץ אין לו גורל, אין לו עתיד. כי הלץ אומר שאין שום ערך לשום דבר. אז מי שאומר שאין שום ערך לשום דבר, ממילא אין לו אחרית. הרשע, למשל, יש לו סולם ערכים. יש לו סולם ערכים מוטעה, אבל יש לו סולם ערכים. החטא, יש לו סולם ערכים. סולם ערכים צודק, אבל הוא נכשל בו. הצדיק, יש לו סולם ערכים. סולם ערכים גם צודק, והוא לא נכשל. אבל הלץ, אין לו סולם ערכים. לכן, גם אין לו אחרית. עד כאן זה מובן? עכשיו השאלה, אז לפי זה אני מתחיל להבין מה זה האפיקורס הזו, האפיקורסות הזאת, שאין עליה תשובה. זה אפיקורסות שאין בה חוכמה, שהיא מתלבשת בלבוש של החוכמה, אבל מצד האמת, אין בה חוכמה כלל. מאיפה היא באה, האפיקורסות הזאת? אז רבי נחמן ברסלב מסביר שהאפיקורסות שיש עליה תשובה, מקורה בשבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? בלבול הערכים שיש בעולם. כן? הכלים הם ערכים שעל פיהם אנחנו מודדים את השפע האלוהי. כשהכלים נשברים, אז אנחנו רואים כאן שברים של כלים, וצריך להדביק כדי להחזיר את הכלים לתפקודם המקורי. לעומת זה, האפיקורסות שאין עליה תשובה, איננה באה משבירת הכלים, אלא היא באה ממקום אחר הרבה יותר עמוק, היא באה מהחלל הפנוי. מהחלל הפנוי. החלל הפנוי זה מקום שבו אין כלום. אין שם ערכים, אין שם שכל ואותיות. ומאחר ואין שכל ואותיות, אי אפשר לשוב משם בתשובה. מזעזע. אז זה כביכול אומר שיש מקום במציאות שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. כי הרי תמיד אמר, וביקשת משם את השם אלוהיך ומצאת. אבל איך יכול להיות שיש מקום שבו אי אפשר למצוא את השם יתברך? תשובה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובכלל זה במקומות שבהם הוא לא נמצא. אבל כדי להגיע אל אותם המקומות, צריך להשתמש בכלים שהם שונים מהכלים הרגילים. כלומר, כדי להתמודד עם האפיקורסות שבאה משבירת הכלים, צריך שכל. כדי להתמודד עם האפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי, צריך שתיקה. שתיקה. ולכן, אם יש בדור צדיק שהוא בבחינת משה, שהוא בבחינת שתיקה, שהוא בבחינת שתוק כי כך עליו מחשבה לפניי, הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלה הבאים מהחלל הפנוי, כי אף על פי שאי אפשר לתת להם תשובה שהרי אין שם שכל ואותיות, אבל בכל זאת עד ידי כך הוא יכול להציל כמה נשמות שנשקעו לשם, ויוכל להחזיר אותם בתשובה. זאת אומרת שיש היגיון שהוא למעלה מן ההיגיון שמושג דווקא על ידי השתיקה. מה זה השתיקה? השתקת המחשבה הרגילה. כפי שמצאנו, שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא, כשהוא ראה איך שסורקים את בשרו של רבי עקיבא במסריקות של ברזל, אמר, זו תורה וזו שכרה? ענה לו, מה ענה לו? שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. התשובה הזאת היא תשובה מאוד לא ברורה, כי היא סותרת את עצמה. אם הוא אמר לו שתוק, אז היה צריך להגיד לו רק שתוק. אם הוא אומר לו כך עליו במחשבה לפניי, אז יש תשובה. אז יש תשובה. אלא הכוונה, אתה רוצה להבין את הדבר הזה, עליך לשתוק. אם תשתוק, תבין שכך עליו במחשבה לפניי. תבין את המחשבה הקודמת לשכל ולאותיות, שגורמת לסרוק את בשרו של רבי עקיבא במסריקות של ברזל. כן, בבקשה. דוגמה לאפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי. כן, הבאתי. הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, הלץ. מי שאומר שאין שום משמעות לשום דבר. הוא לא אומר שיש לו סולם ערכים מנוגד לסולם הערכים של הקדושה. הוא אומר, אין סולם ערכים בעולם כלל. מובן? כן. הרב אשכנזי פעם סיפר שהוא נכח בהרצאה של פילוסוף כזה בסורבון. והוא הסביר בפני קהל של מאות סטודנטים מרותקים, כשעיניהם בורקות, שאין שום משמעות לשום דבר. וכולם הקשיבו מרותקים. בסוף ההרצאה מישהו ניגש אליו, רצה לשאול אותו שאלה, הוא אמר, אני לא יכול, כי אני צריך להגיע למזכירות כדי לקבל את הצ'ק. משמע שיש בכל זאת דבר בעל משמעות בעולם. כן. מה רצית? נכון.
אז יצא שאם נשליך את הלץ כגודל הלצנות שלו, אז גודל
נכון. כלומר, המקור של הלצנות יכול להיות גבוה, אבל הבחירה של הלץ נמוכה מאוד. לכן מי שיכול להציל את הלץ, זה רק אדם גדול מאוד. איך אפשר להציל את הלץ? על ידי מילתא דבדיחותא. כן, מסביר את זה הבעל שם טוב, זה מובא בספר כתר שם טוב. כתר שם טוב נכתב על ידי רבי יוסף יצחק מפולנה, בעל התולדות, כן? תולדות יעקב יוסף. אז הוא כתב ספר כתר שם טוב, שם הוא מסביר את הפסוק, ויקח את שני נעריו אמו ואת יצחק בנו. איך אדם מעלה את השנים של הנערות, שני נעריו? הרי בזמן שאדם נער הוא עושה שטויות, זה בחינת לץ. אז איך אדם יכול לרומם את שני נעריו אמו, את השנים של הנערות? על ידי ואת יצחק בנו, על ידי מילתא דבדיחותא של קדושה. לכן אצל החכמים יש בבחינת מילתא דבדיחותא שבקודש, שיכול להעלות את הליצנות. ורק תלמיד חכם שיש לו חוש הומור, אם כן יכול להציל את הלץ. כן. טוב, אולי יהיה לנו פעם כאלה. הלאה. מה? מה? הלץ תובע היגיון שהוא למעלה מן ההיגיון. לכן הוא כופר בהיגיון הרגיל. ולכן מי שיש לו מילתא דבדיחותא, יכול לעלות את שורשי ההיגיון. כי השורשים של ההיגיון הם לא חכמים. הם לא הגיוניים. ולכן הוא יכול, על ידי המילתא דבדיחותא שלו, להציל את הלץ. מה? איך הוא עולה את שורשי ההיגיון? על ידי הצחוק. על ידי הצחוק. אני אסביר לך. אני ממליץ לך לקרוא את הספר של אלברט איינשטיין על תורת היחסות. שם הוא מסביר בשפה שכמעט כל אדם שיש לו לימודי תיכון במתמטיקה יכול להבין. לפחות, כמו, זה תמיד אומרים, תורת היחסות זה דבר מאוד עמוק, אבל איך שאיינשטיין מסביר את זה, זה מאוד פשוט. וכדי להסביר את זה, רואים שהאיש הזה משתמש בערך כל שני עמודים בבדיחות. כלומר, מה שהוא היה צריך לעשות כדי להגיע למחשבות האלה, הוא היה צריך לשאול את עצמו על הלגיטימיות של הדברים שנראים מובנים מאליהם. כגון מושגים של אורך, מסה, זמן, מקום. ברגע שהוא מוכן להעמיד בספק את הדברים האלה, הוא גילה את תורת היחסות. וכדי להעמיד את הדברים האלה בספק, אתה צריך להיות עם חוש הומור. בלי זה לא עובד. ברור? כבדיחה מפורסמת שיש כמי שאמר הכל בראש, מי שאמר הכל בלב וכו' וכו', ובא איינשטיין ואמר הכל יחסי. כן? טוב. אז איפה היינו? דע מה שתשיב לאפיקורוס. אגב, מה פירוש המילה אפיקורוס? מאיפה זה בא המילה הזאת? מה? יוונית. היה פילוסוף יווני בשם אפיקורוס, שהוא משמש, השם שלו משמש ככינוי לכל הכופרים. עכשיו, למה דווקא אותו לקחו, מסכן אפיקורוס, למה לא אמרו למשל האריסטוטלס הזה? כן? או שיגידו הדמוקריטס הזה? כן? למה לא לוקחים דווקא את אפיקורוס, מסכן, מה הוא עשה יותר גרוע מכל הפילוסופים האחרים, שהוא משמש ככינוי לאפיקורסות. אפיקורוס. כן. אגב, כתוב בפרשת שבוע שעבר, פרשת דברים, כתוב שם שיאיר כבש את ממלכת, את עד גבול הגשורי והמאחתי, ויקרא את הן חוות יאיר עד היום הזה, את חבל ארגוב, עד גבול הגשורי והמאחתי, ויקרא את הן חוות יאיר. אז מה כתוב, איך מתרגמו כלוס שם? הגשורי, גשורה, נכון? והמאחתי, אפקרוס. ויקרא את הן חוות יאיר, וקרא להון כפרני יאיר, עד יומה הדן. כלומר, לאפקרוס הוא קרא כפרני. נו, זה כנראה קשור, לא? אבל יש כנראה סיבה אחרת. מה הייתה הפילוסופיה של אפיקורוס? תראה, אפקירותה זה ביטוי בארמית לביזיון. מי שמבזה אחרים נקרא שהוא פוקר בו. אבל זאת לא הייתה השיטה של אפיקורוס היווני. כן? מה הייתה שיטתו הפילוסופית של אפיקורוס? אתה מבין את השאלה שלי? כן. אפיקורוס היה, הדריך את האדם לבקש את העונג העליון, שהוא העונג האינטלקטואלי. ולכן שיטתו המוסרית של אפיקורוס, היא שלא צריך לבקש את העונג הנמוך, את העונג, את תאוות החושים, כי זה מקטין את האדם. העונג האמיתי זה העונג השכלי. נו, אז מה רע בזה? זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. כי הרי, מאז שפסקה הנבואה, הדבר היחיד שנותר בידינו, הכלי היחיד שאפשר לסמוך עליו עדיין, זה השכל. אם במקום להשתמש בשכל על מנת לברר את האמת, אתה משתמש בשכל כדי להשיג עונג, אתה מבטל את הכלי האחרון שנותר בידינו. לכן אין לך ביזיון תלמידי חכמים יותר מזה. לכן החכמים דווקא היו רגישים לשם שלו בתור כינוי למי שכופר בתורה. מובן? לכן דווקא באפיקורוס השתמשו. ודע מה שתשיב לאפיקורוס. הבה נמשיך את דברי המשנה. ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. מה זה לפני מי אתה עמל? לפני מי באמת אנחנו עמלים? לפני הקדוש ברוך הוא. תמיד? כל דבר שאנחנו עושים זה לפני השם? כתוב בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור את פני האדון השם. לא תמיד אני לפני השם. כן, או למשל, הוסמכתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. אז משמע שלא תמיד אני לפני השם. אתה אומר, שיוויתי השם לנגד עיניי תמיד. איפה לקחת את המשפט הזה? זה לא כתוב בתהילים. לא כתוב בשום מקום מה שאמרת עכשיו. בסדר. שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן. אז זאת אומרת, זה דוד המלך אמר את זה. אבל לא כל אחד זוכה. כן? כלומר, זה איך אומר הרמב״ם? שיוויתי השם לנגדי תמיד, זו דרכם של הצדיקים המתהלכים לפני האלוהים. אז כל אחד הוא זוכה לזה? אלא מה? זה כתוב פה. אבי שקוד ללמוד תורה. אדם ששקוד ללמוד תורה, אז הוא באמת לפני השם. ולכן דע לפני מי אתה עמל, כי התורה היא מקשרת אותך באופן ישיר עם ריבונו של עולם, ודי בזה כדי להעיר את תשומת הלב של האדם לחשיבות הלימוד שלו. אבל זה נאמר על הלומד. לא על כל מצווה שאני עושה או כל דבר שאני עושה בחיים. אני לא תמיד לפני השם. אבל כשאני לומד, אני לפני השם. כן. נכון. מה, זה כתוב ב- ויש הכל ללמוד תורה. תלוי לפי איזה פירוש. יש פירושים שונים. מה שנוח לי. כן. ונאמן הוא, לא, האמת היא זה נכון. מה שאמרתי שבוע שעבר, זה רבי יהושע הלר, ובעל חוסן יהושע, ומה שאני אמרתי עכשיו, זה רבי חיים מוולוז'ין. ברוח חיים. לכן הם לא חייבים להסכים זה עם זה. כן.
יש אבל את האלוקים ירד ואת מצוותה שמות וזה כל האדם.
So what?
זאת אומרת שלמעשה כל האדם נוצר בשביל מה? בשביל לעבוד את השם דרך המצוות. זאת אומרת שבכל זאת, וזה לא נאמר עכשיו על הצדיק, כל אדם האדם.
אני לא הבנתי, מה בפסוק שהבאת? אפילו לפי הפירוש שנתת, שצריך לדון בו, מה בפירוש שלך, בפסוק שנתת, הוא אומר שהאדם עומד לפני השם. אבל איפה כתוב שהוא עומד לפני השם? בפסוק שהבאת. איפה כתוב בפסוק שהוא עומד לפני... צריך לעבוד את השם, אבל מי אמר שאתה עמל לפני השם? אתה לא מבין את המשמעות של הביטוי לפני. כן? כלומר, יכולת להגיד, דע את מי אתה עובד, אבל כאן טוב כאן, לפני מי אתה עמל. לפני מי אתה עמל זה מעמד מיוחד של הנפש. זה מצב שבו אין מסכים בין הבורא לנברא. מתי זה קורה דבר כזה? זה קורה במקדש 3 פעמים בשנה, זה קורה לכהן גדול כשהוא נכנס לפני ולפנים, וזה קורה למי שלומד תורה. מובן? והפסוק שהבאת, למרות שלא פירשת אותו נכון, אבל גם לפי הפירוש הלא נכון שנתת, לא כתוב שם מה שזה לפני השם. נוסף על כך, אני לא יודע מאיפה הגסקת את הכתביית של קהלת. אתה אמרת לי עכשיו שראית את הכתביית של שלמה המלך בעצמו. כי אמרת לי שזה רשום שם. אמרת רשום, פעמיים אמרת את זה. כן? בטח התכוונת כתוב, אבל בסדר. טוב. זה פסוק בקהלת. טוב. ונאמן הוא, בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. כן, מי זה בעל מלאכתך? זה הקדוש ברוך הוא שהזמין אצלך את העבודה, הוא נאמן שישלם לך שכר פעולתך. למה באמת צריך להגיד את זה? בגלל שבמציאות אנחנו לא רואים את זה. כן, הרי יש לנו ביטוי בגמרא, שכר מצווה בהי עלמא לקה. אין שכר למצוות בעולם הזה. פעם אחת קיבלתי מכתב מאחראי על אולפן גיור בארץ, אמר לי, שלחתי מישהו לפני בית הדין, הייתי משוכנע שהוא יעבור, בית הדין לא העביר אותו. למה? כי שאלו אותו על האמונות שלו, והוא אמר שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר בעולם הזה. אז האם הבית הדין היה בסדר או לא? כך שאל אותי המנהל של האולפן גיור. אמרתי לו לכאורה, זה מחלוקת בגמרא. הרי הדעה העיקרית, המרכזית בגמרא היא שכר מצווה. בהי עלמא לקה, שאין שכר למצוות בעולם הזה. אני לא מבין את הבית דין שעשו לו צרות בכלל לבן אדם. נכון? אין שכר למצוות בעולם הזה. אלא מה, לפעמים יש קצת. למה יש קצת מצוות, קצת שכר בעולם הזה? כדי לתת עידוד. כי אנחנו אומרים, טעמו וראו כי טוב השם. כלומר, צריך האדם לקבל איזושהי אינדיקציה שמה שהוא עושה זה נכון, שהוא בדרך הנכונה. אז מדי פעם הקדוש ברוך הוא נותן איזה טיפ כזה. אבל בעיקרון, אין שכר למצוות בעולם הזה. ולמה באמת? למה אין שכר למצוות בעולם הזה? אז תמיד בעלי המוסר אומרים, זה כדי לאפשר את הבחירה החופשית. אבל זה לא נראה לי שזה מספיק. כי הקדוש ברוך הוא משחק איתנו ביו-יו. מה? זה להקטין את השכר. כי המצווה היא לא מהעולם הזה. המצווה עצמה שורשה למעלה מן העולם הזה. לכן לא יכול להיות שכרה בעולם הזה. פשוט מאוד. לכן מי שמצפה לשכר בעולם הזה, מה אתה אומר? מי שמצפה לשכר בעולם הזה לא יכול להצליח. לכן צריך להגיד לו, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. כן. אתה שואל, למה בעצם צריך לעשות את המצווה בעולם הזה? אם המצווה היא לא מהעולם הזה, אז למה היא נעשית בעולם הזה? תשובה. כשאנחנו עושים את המצווה, אנחנו לא בעולם הזה. זה רבי חיים מוולוז'ין אומר, על המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הוא אומר, כשישראל רוצה לקיים מצווה, כשאני ניגש לעשות את המצווה, אני באותה שעה בעולם הבא. ולכן, אבל כל ההערה שהייתה ראויה לבוא, נגנזת לעתיד לבוא, ואז יש לי חלק לעולם הבא שלי, שאני בניתי אותו, אני בניתי את העולם הבא שלי. לכן באמת, כשאני מקיים את המצווה, אני לא בעולם הזה. כן. אדם שהוא בעולם הבא, בעולם הזה, אז באמת קבל שכרו בעולם הזה, כי הוא לא בעולם הזה, הוא בעולם הבא. כן. עכשיו אנחנו בעולם הבא, למה? כי אנחנו מקיימים מצווה. כן, אבל זה מה שהוא אומר, שברגע, זה כשאתה ניגש לעשות את המצווה, אבל ברגע שאתה מקיימה, האור הזה מסתלק. כי יש התגברות של המעשה על המצווה. מובן? נכון. והרצון הוא מתלווה כל רגע ורגע, כלומר אי אפשר להפריד את הרגעים האלה. כן. ברגע שאדם עשה עבירה, הוא בא גהינם. כן, שכתוב שאדם עושה עבירה, בא ומלפפת אותו, ומביאה אותו לגהינה. כן, שנאמר, ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתוהו ויובדו. משנה תדבב. מה, מה קרה? אה? לפני השם בו הסברתי? לא, לפני השם זה כשאדם לומד תורה. אמרתי את זה. כן, כשאדם לומד תורה הוא לפני השם. זה בעבודה. כלומר, שלוש פעמים בשנה זה בבחינת עבודה. אני אסביר את זה אחרת. הנציב מוולוז'ין אומר שעיקר הקשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, בזמן שבית המקדש קיים זה דרך בית המקדש, ובזמן שאין בית המקדש קיים זה דרך לימוד תורה. מה אני אמרתי? יפה. עכשיו, עד כאן זה בעצם המשניות של תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, חמישה תלמידים היו לו, החמישי רבי אלעזר בן ערך, כל אחד אמר שלושה דברים. אם כן, סיימנו את דברי תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. פתאום כאן תקוע, לכאורה, רבי טרפון. מה עושה פה רבי טרפון? כן, היום קצר, המלאכה מרובה וכו'. מה זה קשור לעניין? פשוט מאוד. זה דומה למה שרבי אלעזר דיבר עליו. הוא דיבר על השכר, אז הבאנו עוד משנה של חכם אחר, רבי טרפון, המדבר על השכר. רבי טרפון אומר, היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה. ובעל הבית דוחק. מאיפה זה? מה זה היום קצר, המלאכה מרובה? אפשר להגיד, היום קצר זה העולם הזה. החיים קצרים. סך הכל, כמה זמן אנחנו חיים? 100 שנה, בערך. זה קצר. המלאכה מרובה, הפועלים עצלים כי יש יצר הרע. חולה, יש הרבה. אפשר להגיד את זה כך. כלומר, רבי טרפון כאן בא לעודד את האדם להזדרז. אבל אפשר להיכנס יותר לעומק, יותר לפרטים. הרי כל הימים בשבוע, הם כולם עשויים מ-24 שעות. שמתם לב לזה? כל הימים יש להם 24 שעות בדיוק. ואפילו יש מישהו פעם שכתב, שאיזו השגחה עליונה, שיש בדיוק 24 שעות בכל יום. טוב, אבל יש יום בשבוע שהוא יותר קצר מהאחרים. מתי זה? יום שישי. נכון? יום שישי, כי יש קדושת שבת שמקדימה. כן, אפשר לעשות תוספת שבת, ואז יוצא שיום שישי הוא קצר. אבל דווקא ביום שישי, המלאכה מרובה. לכבוד יום השביעי. והפועלים עצלים. אבל השכר הרבה, שכר השבת. ובעל הבית דוחק. זה מה שקורה. אפשר להגיד בעל הבית, מי שבאמת יש לו את הבית. מי שיש לו הבית ביום שישי, הוא לחוץ, הוא אומר, זה תעשה את זה, תעשה את זה ועשה את זה. אבל אפשר גם כן להבין, אם כן, שמדובר על היום השישי של ההיסטוריה. הרי ההיסטוריה הכללית היא נתונה בתוך מעגל של 6,000 שנה. כן? כלומר, העידן ההיסטורי שלנו עשוי מ-6,000 שנה. לא מדבר על מה שלפני, מה שאחרי, אבל אנחנו, נגיד, המשימה שהתורה הטילה עלינו צריכה להיות מושלמת בתוך המחזור הזה של 6,000 שנה. מדוע 6,000 שנה? כנגד, ששת ימי בראשית, נכון? שהרי כתוב, כי ששת ימי עשה השם את השמים וארץ, ואלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה זרם דם שינה יהיו, בבוקר יחכה הציר יחלוף. אם כן, יש 6,000 שנה, כנגד ששת ימי המעשה. יוצא לפי זה שהיום שהוא קצר, זה האלף השישי, נכון? עכשיו, איזה חלק של האלף השישי הוא קצר? מתי עובדים לכבוד שבת? ביום או בלילה? ביום, לא בלילה. כלומר, 500 שנה ראשונים לא קורה כלום. אבל החל משנת 5,501, וואו, זה מתחיל לזוז. ובאמת, מאז אנחנו רואים שהעולם הולך בקצב מסחרר. גם מבחינה דמוגרפית, גם מבחינה כלכלית, טכנולוגית, שכלית, מדעית, פוליטית, ציונות. כל זה קורה בחלק האחרון של האלף השישי. זה נקרא היום הקצר. אבל המלאכה מרובה, יש הרבה מה לעשות. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על כל המאורעות, אנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה כאן? פשוט מה שקורה כאן זה שאתה עכשיו במטבח, של יהודי דתי ביום שישי אחרי הצהריים. זה מה שקורה. היום קצר במלאכה, כן. מה? הפועלים מצילים כי הם לא מבינים באיזה תקופה הם חיים. כלומר, כשמישהו נמצא בתהליך גדול, הוא לא רואה את גדלות התהליך. כי לפי העיקרון שאין בעל הנס, מכיר בניסו. ולכן גם אין בעל הגן, מרגיש בבלגן. זאת אומרת, ויש לזה סיבות, כלומר, אנחנו נתונים במאורעות אדירים, הייתי אומר, המאורעות המשלימים את כל התהליך ההיסטורי, ואנחנו לא שמים לב לדבר הזה, כדי שנוכל לקנות במקולת בבוקר. כלומר, אם היינו מבינים את המשמעות של המאורעות שאנחנו עוברים אותם היום, לא הייתה לנו היכולת לחיות את חיי היום-יום. לכן יש כמין כהות עיניים שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו כדי להציל אותנו מזה. לכן הפועלים מצילים. מובן? כן. זה אומר שהאלף השישי הוא קצר יותר. כן, נכון. הוא קצר, כלומר, הוא לא אלף שנה. רואים שזה, שקדושת השבת מקדימה. לפי הזוהר, קדושת השבת מקדימה ב-272 שנה. שנאמר ערב שבת. ערב זה 272. זאת אומרת, מאז מלחמת ששת הימים. כבר מורגשת קדושת השבת. שנת התשכח. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. מומלץ שבשבועות הקרובים, כשיקראו שיבת דנחמתה, תקשיב לדברי החזן. כשזה פסוק בשיבת דנחמתה. בסדר? אז היום קצר והמלאכה מרובה, זה בעצם המאורעות שאנחנו חיים אותן היום. והפועלים מצילים. והשכר הרבה. כלומר, אנחנו הולכים לקראת עולם מושלם. ובעל הבית זה ריבונו של עולם, הוא דוחק. ולכן לפעמים רואים שהמנהיגים, של כל חלקי הציבור אגב, אומרים יש לנו זמן, אנחנו נחנך לאט לאט, אנחנו נעביר את הדעות שלנו לאט לאט, אנחנו נשתלט על התקשורת לאט לאט, בעל הבית דוחק. אם ריבונו של עולם היה צריך לסמוך על הרבנים כדי להקים את המדינה, היא לא הייתה קמה, מדוע? כי הייתה יושבת ועדה של רבנים, והיו דנים האם אפשר להקים מדינה, לקיים מדינה, שתפתור את כל הבעיות של כשרות, שבת, במשטרה, בצבא, כלכלה על פי ההלכה, מעמד מיעוטים וכדומה. מה היו עושים? היו אומרים, תשמע, ישבנו 6 חודשים, הגענו למסקנה שזה אכן אפשרי להקים מדינה שתפעל לפי חוקי התורה, אבל זה ידרוש מאיתנו להסתמך על הרבה דוחקים, הרבה דחוקים, שעתתך, כפסת מרובה וכו'. וליבנו נוקף אותנו. ולכן אנחנו מציעים לדחות את ההחלטה לזמן מאוחר יותר, עד שימצא פתרון יותר טוב, כי הרי ממילא שב ואל תעשה עדיף. ריבונו של עולם לא חיכה. שלח את בן גוריון עבדו, ואמר לו, לך תקים מדינה. אתה הרי אני יודע שלא אכפת לך אם זה יהיה קשר או לא קשר, ישמרו שבת, לא ישמרו שבת, אתה תקים מדינה. אחר כך תן למכון מיר לעשות את העבודה, ייקח זמן. בסדר? אז זה מה שנקרא כאן, הוא בא לבית, דוחק. כן. נכון, ודאי, ודאי. אתה מתכוון כאן לדברי הגאון מווילנה. כן, כן, על החישוב הקץ שלו. כן, 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 ודאי.
כל שנה זה 45-44.
41 שנה הוא 2/3, כן, כלומר 8 חודשים, ואז יוצא, כן, בדיוק. נכון, 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 אכן כן. אני אחזור על הדברים שלו. הגאון מווילנה עשה חשבון מתי תבוא הגאולה, ויצא לו לפי היום השישי, מה שכתוב, כן, שביום השישי, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא צבר את הפרו מכל העולם אחרי זה, גיבל הפרו אחרי זה, שעה שלישית, נמתחו איבריו רביעית, נפח בו נשמה חמישית קם על רגליו, אז אם עושים בחשבון, ומחלקים את ה-500 שנה של סוף האלף השישי ל-12 חלקים, יוצא שחמישית קם על רגליו, זה הקמת המדינה. כן? כי 12 שעות. כן, 500 שנה של לילה, 500 שנה של יום, ואז יוצא שאם אתה מגיע לשעה החמישית שקם על רגליו, זה יוצא שנת תו שין חטא. מובן? כן, הגאון מווילנה אמר אגב, כשהוא כתב את זה, הנני משביע את הקורא בשם אלוהי ישראל שלא יגלה את זה. נכון פותט. מספרים שהיו בווילנה שני תלמידי חכמים שגילו את זה. ורצו לדבר על זה ומתו תוך יומיים. כן. אני סיפרתי את זה הרבה פעמים בשיעורים, ואני עדיין חי, אז כנראה שזה כבר לא עובד. אלא מה? לא, באמת, יש הבדל בין לפני שזה קורה לי, ואחרי שזה קורה. אחרי שזה קורה, זה בסדר. כן. טוב, עכשיו אנחנו באיזה שעה, אגב? באיזה שעה אנחנו נמצאים עכשיו? שעה שביעית, נכון? מה? כן, אבל מה זה שעה שביעית? מה כתוב שם? זה, מתי התחילה השעה השביעית? בשנת תפשינון א', נכון? תפשינון, תפשינון א', זה ההתחלה של השעה השביעית. ומה קורה בשעה השביעית? נזדווגה לו חווה. ככה טוב, נזדווגה לו חווה. ואיך זה מתחיל? נזדווגה לו חווה. תרדמה, נכון? שישית קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חווה. איך זה מתחיל נזדווגה לו חווה? תרדמה, נכון? אז התרדמה זה מה שאנחנו עוברים עכשיו כנראה. סוד הנסירה. מי שמעוניין להבין על מה אני מדבר, יעיין באורות, עמוד קוף ממבט, פסקה יוד ג' שמה הכל מוסבר. טוב, מה? כן. נכון. אפשרי, אפשרי. רבי תחפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. טוב, המשפט הזה סותר את עצמו. אם לא עליי המלאכה לגמור, אז למה אני לא בן חורין להיבטל ממנה? אם אני מלא לא צריך לגמור. נכון? אז מה אתה אומר?
אני חושב שאם לא עליו המלאכה לגמור, למה שיהיה
לו את השכר? הוא לא סיים את המלאכה, אז למה שיהיה לו שכר, נכון? יפה. כן, מה אתה אומר? טוב. שאלה? באמת. אז קודם כל, הסתירה עצמה, מה זה לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה? אלא מה? למה בכלל אומרים למישהו לא עליך המלאכה לגמור? זה ספר מוסר, לא? ספר מוסר היה צריך דווקא להלחיץ אותי. פה הביאו לי מאמר שלא מלחיץ. לא עליך המלאכה לגמור, לאט לאט. שלא תלחץ יותר מדי. יפה. זאת אומרת, זה מסביר הרב קוק באורות התורה, שמה שאמרו רבותינו לא עליך המלאכה לגמור, זה כדי שאדם לא יהיה כל הזמן להוט אחרי סיום כל הידיעות. אבל מצד שני, האדם צריך לבנות את לימודו, נדבר על לימוד תורה שם, באופן שהוא יתכנן איך הוא יקיף את הכל. כי הרי מה שאמרו, שהתורה אין לה גבול, לכאורה זה לא נכון. נכון? אומרים, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. אז מכאן למדו שהתורה אין לה גבול, אין לה חקר. אומר הרב קוק, לכאורה זה לא נכון? לא זוכר. אבל הרב קוק שואל, זה בפרק הנקרא כל התורה כולה. יש לו פרק הזה, נקרא כל התורה כולה. שהרי זה לכאורה לא נכון שאין גבול לתורה. יש כמות של ספרים מדודה. אפשר לגמור את כל התורה נביאים וכתובים והמפרשים. ואת כל המשנה והתלמודים והתוספתא מחילתא ספרא ספרי עם המפרשים ראשונים ואחרונים פוסקים ונושאי כלים וכל ספרי המוסר ותורת הקבלה ותורת המחקר וזו גמרנו את כל התורה כולה. למה אי אפשר לסיים? אפשר לסיים, למה לא? אפשר, ודאי שאפשר לסיים. אז מה זה, מה התכוונו לומר שאין לתורה גבול? לא באמת, אפשר לומר. בטח. מה? למה אני לא סיימתי? אתה יודע למה? כי אני צריך ללמד אתכם, אז אין לי זמן. זה אשמתך. לא, אבל אני אומר, ברצינות. זה בהחלט אפשרי. יש אנשים שיודעים כל התורה כולה. אגב, זה גם הלכה. אין מושיבין בסנהדרין, אלא מי שיודע לדון בכל התורה כולה. לדון, לשאול, וכולי, כמו, הוא יודע הכל. לא, לא, אנחנו, יש גם ברוך השם בימינו תלמידי חכמים שיודעים כל התורה כולה. אז מה זה הסיפור הזה שאין גבול לתורה? כן. מי היום יודע את כל התורה כולה? רב אברום שפירא למשל. הוא יודע את כל התורה כולה. כן. מה אני אמרתי? עכשיו, אם כן, יש אנשים שיודעים כל התורה כולה. אז מה זה הסיפור הזה שאין גבול לתורה? אז החובות הלבבות אומר את זה במפורש. מה שאמרו שאין גבול לתורה זה בחובות הלבבות, אבל לא במצוות המעשים. כלומר, בחלק המעשי של התורה יש גבול. בחלק הפנימי של התורה אין גבול. מה התכוונת תורת ישראל? כן, מה זה התורה שמתחדשת? טעמי התורה. עומקיה של התורה. כלומר, לעומק אין גבול, אבל לרוחב יש גבול. אפשר להקיף את כל החומר. לכן, מה שאמרו לא עליך, המלאכה לגמור, זה כדי שלא תלחץ בזמן שאתה לומד את הפסקה הזאת. תגיד, רגע, מה יהיה עם הפסקה הבאה? רגע, תגמור ללמוד את הפסקה הזאת כמו שצריך. ואל תחשוב על הפסקה הבאה. מצד שני, בכוונה הכוללת של ארגון החיים שלך, אתה צריך לחשוב, כן, איך להגיע למצב שתקיף את כל התורה. ועל זה נאמר, אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אינך רשאי. אדם צריך באמת להקיף את כל התורה כולה. יש מצווה אגב, בהלכות תלמוד תורה, לדעת את כל התורה. ידעתם את זה? יש מצווה בתורה, לדעת את כל התורה. מה, לא ידעתם? סברות ופלפולים זה פחות מצווה, אבל לדעת חייבים. לכן הוא אומר כאן, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אבל יש פה, טוב, זה בתחום הלימוד. אבל ייתכן כבר בהרחבה יותר גדולה. כל העמל של האדם בעולם הזה, הוא רק חלק קטן ממלאכה יותר גדולה מאשר עמלו של האדם. למשל, מה שדיברנו לפני כן, שיש 6,000 שנה של עבודה. אבל 6,000 שנה זה קטן מאוד. מה כבר אפשר להספיק ב-6,000 שנה? מעט מאוד. מה הספקנו כבר מאז האדם הפרה-היסטורי ועד היום? אם נעשה חשבון, לא הרבה. אבל, בכל זאת, ביחס ליחידה שלנו, זה מצוין. 6,000 שנה, התקדמנו. במונחים אנושיים. אבל אם אנחנו עושים חשבון של ההיסטוריה הכוללת, מה שריבונו של עולם מתכנן, לאורך מיליארדי מיליארדיו של שנותיו, זה באמת אין בידינו להסתכל על זה אפילו. זה אפילו נותן לנו סחרחורת. לכן אנחנו לא מסתכלים על זה יותר מדי. אבל צריך לדעת שלא עליך המלאכה לגמור. מצד שני, ביחס למרחב של ההיסטוריה שלך, אין אתה בן חורין להיבטל ממנו. כן, כי סך הכל, לעומת הזרימה הכוללת של החיים, מראשית ועד אחרית, אנחנו רק קמט קטן, איזה גל קטן על פני אוקיינוס אדיר. אבל זה הגל שלנו. לכן אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. עד כאן מובן? טוב. אם למדת, אגב, כמה האורך של ההיסטוריה הכוללת? הרי כתוב ככה, כשם ששמיטה שהארץ משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. כך אומרת הגמרא, נכון? אז כמה פעמים שבעת אלפים שנה יש? לפחות שבע פעמים כדי להגיע ליובל, נכון? כלומר, אם יש שמיטה, אז יש גם יובל. אז כל 50,000 שנה, זה, אפשר לומר, זה יחידה היסטורית כוללת. כמה יחידות כאלה יש? כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא יש לו 18,000 עולמות. אז 18,000 כפול 50,000 שנה, זה יוצא כמה? 900 מיליון שנה. זה הגודל הכללי, נגיד, זה היחידה הגדולה של ההיסטוריה. ככה מסביר רבנו בחיי, בר אשר, בפירושו לתורה, בפרשת בעלותך. אז סך הכל, צריך לדעת שבאמת יש מרחבים גדולים. למה לא מדברים על זה הרבה? כי אם ידברו על זה הרבה, אז אתה תתבטל ממנה. לא הליכה בכלל לגמור, אבל אין אתה ברשאי להיבטל ממנה. זה לא המספרים של המדע, המדע עוסק במשהו אחר לגמרי. המדע בימינו מדבר על האורך הפיזי של קיום העולם. העולם, לפי ההנחות המדעיות של ימינו, הוא בין בערך 15 מיליארד שנה. 15 מיליארד שנה, והוא יתקיים כנראה בערך אותו מספר שנים. Okay? זה פחות או יותר המרחב של העולם הפיזי, לפי מה שהמדע השיג בימינו. כן, זה עדיין יחידה קטנה. מה זה לעולם, לעומת העולמות הרוחניים? מה זה 30 מיליארד שנה? זה כלום. לעומת הנצח. אז היחידה שבה אתה נמצא עכשיו, זה כלום. זה צ'יק, ככה. אבק. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. שימו לב שרבי טרפון כאן חוזר על אותם הדברים שאמר רבי אלעזר בן ערך, מה שמסביר עוד יותר מדוע הצמידו את דברי רבי טרפון לדברי רבי אלעזר בן ערך. כן, אבל מה זאת אומרת? למדת תורה הרבה. אם, אני צריך להגיד לך, אם למדת תורה, נותנים לך שכר. למדת תורה מעט, נותנים לך שכר מעט. למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. אז יכול להיות להגיד, נותנים לך שכר כפי לימודך. מה זה ההרבה הזה? הרבה זה הרבה מעבר ליכולת. כלומר, מעבר נגיד לכמות הסבירה מבחינת הכישרונות שלי, הכוח שלי. אז המקום היה לומר לאדם, אם אני עושה יותר מקדם מידתי, אולי אני מקלקל. לא, למדת התורה הרבה, יותר מקדם כפי היה ראוי לך. לא תקבל על שכר. לא, לכן אומר לך, אז תקבל שכר הרבה. ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. עכשיו, אני לא הבנתי כלום. מתן ושכרן זה לכאורה שני ביטויים שונים זה מזה. היה אפשר להגיד, שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. אבל מתן זה דבר שבא במתנה. שכר זה דבר שאני עמלתי בשבילו. אם כן, יש פה סתירה בין מתן לבין שכרן. כן, מה אתה אומר? לא שומע. אתה אומר, יש פסוק, כן, בתנ"ך, שמובא גם בברכת המזון, נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. אז אם כן יש שכר בעולם הזה. נכון, אז הגמרא שואלת, מי אמר את הפסוק הזה? אז הגמרא עונה, שרו של עולם אמרו. שר העולם, הוא חי מתחילת העולם ועד סופו, אז הוא יכול להגיד את זה. אבל אנחנו לא רואים את זה. כן, שרו של עולם. כן. אני יודע. יש כאלה שלא אומרים אותו בגלל הקושיה. כן. מתן זה בחינם. שכר זה במעמל. מה? אז הסימן שיש סתירה, רק אתה רוצה לתרץ. זה לא שאין סתירה. יש סתירה, אתה רוצה לתרץ. מה התירוץ? יפה. זאת אומרת שאצל הצדיקים הם מקבלים יותר משכרם. זאת אומרת שיש השכר מצד העמל, וכאשר אני עמל, השכר מפגיש אותי אחר כך עם מדרגות שלמעלה מכדי יכולתי. נכון. זה בעצם מה שאפשר לומר, יש הבדל בין, נגיד, כוח הקיבול של הצדיק לבין השכר שמקבלים. כתוב, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיקים כדי שיוכלו לשאת את שכרם. כן, יש ביטוי כזה. אז זה המשמעות של מתן שכרם. כן. לא, המתן הוא פשוט יותר מכדי יכולת האדם לקבל. אז אין להם עדי כיסופה, כי כדי לזכות במה שאני ראוי לו, באמת עשיתי את כל העמל. אחר כך נפתחים שערים שמעבר ליכולתי. לא, זה בסדר. מה? מה אתה אומר? נו. אי אפשר לעשות מעבר ליכולת. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מעבר ליכולת. לכן המתן מעבר לשכר. כן. כן, זה ידוע. טוב, מה? זה המתנה, כן. שני דברים, אפשר להגיד את זה, כן. שני דברים. א', סיימנו את השיעור. ב', בזמן הבא, בעזרת השם, השיעור יהיה לא בשעה 9 בערב, כי אם בשעה 20:15 דקות, או בשפת ההמון, 8:15. בסדר? בשעה 8:15,